אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
השבוע אנחנו מארחים את רן בראון, מייסד מכון מתבגרים שמייעץ להורים, בני נוער ואנשי מקצוע על האתגרים של דור המסכים, ומנהל קהילת להיות הורה רלוונטי, שבה הוא עושה בדיוק את אותו דבר, רק בפייסבוק. נדבר על סמארטפונים והגיל המתאים לתת אותם לילדים, על אפליקציות ורשתות חברתיות שצריך להיזהר מהן, ועל התפקיד של המדינה בכל הסיפור הזה. קדימה, בואו נעשה רפרש. רן בראון, ברוך הבא לרפרש.
אהלן.
אנחנו נמצאים ממש כמה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים, בתקווה שלא תהיה שביתה, ולא מעט ילדים יקבלו סמארטפון בפעם הראשונה בחייהם. מה חשוב שהילדים האלה ידעו, ומה חשוב שההורים שלהם ידעו?
קודם כל זה מה חשוב שההורים שלהם ידעו, כי מי שנותן להם את הטלפון זה ההורים, והורים צריכים לקחת בחשבון שטלפון היום זה כמו רישיון לנהיגה, אתה לא נותן אותו בכל גיל. זאת אומרת, כבר אמרת ילדים רבים, זה מצער שילדים רבים יקבלו את זה כמתנה תחילת שנה. אני לא נותן אותו בכל גיל, אני נותן אותו עם חניכה וליווי צמודים, ואתה גם לא מקבל אותו ל-24/7, ממש כמו עם רישיון נהיגה. בשלבים הראשונים, ההורה הוא המורה לנהיגה שנמצא לצד הילד, יש לו שליטה מלאה על מה שקורה שם, הטלפון חוזר אליו, יש לו כל אפליקציית סינון ובקרה, עד שלאט לאט הוא עובר להיות ההורה המלווה.
אוקיי, אז בוא נדמיין שאני הורה שנותן לילד שלי טלפון בפעם ראשונה. מה חשוב שאני אדע?
קודם כל, שנתת לו במובן מסוים גם כלי נשק, לא רק, יש גם דברים טובים בטלפון, לא נעשה לו דמוניזציה, אבל בפירוש גם נתת לו רימון חי, כי אנחנו יודעים שבקלות הסיפור הזה הופך להיות כלי נשק, בדרך כלל האפליקציה הראשונה שהם מורידים, שבגללה בכלל נותנים טלפון, זה וואטסאפ, ושתי דקות אחרי זה הם כבר פותחים קבוצה כיתתית, ושלוש דקות אחרי זה כבר העיפו מישהו מהקבוצה והתחילו לטנף עליו, ומשם מתחיל הבלגן. ולכן הדבר הראשון שאני ארצה עוד טרום מתן הטלפון, זה לחתום עם הילד על הסכם. שהסכם הוא לא איזה הסכם משפטי שלוקחים לאורך דין, אבל הסכם נועד להעלות את כל הנקודות שאני רוצה שנשים לב אליהם, ושניקח בחשבון, וגם מייצר תהליך חשיבה גם אצל הילד. אז אני כותב את הסעיפים, נותן לילד 24 שעות לחשוב על זה. היה מקרה אחד ששמעתי, של אימא שסיפרה לי שבעקבות ההסכם, הילד שלה החליט מיוזמתו לדחות את קבלת הטלפון, אבל זה באמת, לא סתם זה הגיע לאוזניי, כי זה מקרה נדיר, אבל בפירוש להסכם יש תוקף, כי מדי פעם גם אנחנו חוזרים אליו, וככה בודקים עד כמה אנחנו עומדים בו ולא עובדים. זה השלב הראשון.
אוקיי, אז מה הנקודות בהסכם הזה מבחינתך?
הסעיף הראשון זה הטלפון הוא לא שלך, הוא שלנו, הוא נמצא אצלך בהשאלה בלבד, אם לא תדע להשתמש בו, ניקח אותו. וזה בפירוש ככה, בכלל הטלפון חוזר אליי כהורה, בסוף פרק השימוש. פרק השימוש הוא לא בהכרח סוף היום, אלא יש זמנים מסוימים ביום, נגיד, בטח אצל ילדים צעירים שהם לא צריכים טלפון בבית ספר. המקסימום זה אולי הם מגיעים עם טלפון לבית ספר, שזה גם אפשר לשים על זה סימן שאלה אם צריך את זה או לא, אבל בזמן שעות הלימודים אתה לא עם הטלפון, אתה חוזר מהבית, יש לך פרק זמן מסוים, יש לך עוד פרק זמן אחר הצהריים, ובשאר הזמן הוא שלי, הוא נמצא, הוא חוזר אליי. סעיפים נוספים זה על מה מותר ומה אסור, איזה אפליקציות מותר לך להוריד, איזה אפליקציות אסור, את זה שכל אפליקציה לפני שאתה מוריד, אתה מקבל את אישורי, אנחנו לומדים ביחד מה האפליקציה, ואם החלטנו שהיא מתאימה לגילך, אז אתה מוריד אותה, אם החלטנו שהיא לא מתאימה, אתה לא מוריד אותה. דבר נוסף זה על סגנון דיבור. אני מציע שילדים צעירים בכלל לא יפתחו קבוצות וואטסאפ. רוב הבלגן ורוב האלימות והבירנות קורית בקבוצות, היא הרבה יותר נדירה בשיחות אחד על אחד, לכן אתה לא נמצא בקבוצות וואטסאפ. אם יש קבוצות של החוגים של הצופים, אז אני אהיה שם ואתקן אותך מה קורה, או לחלופין, שיש שם לפחות הורה אחד, מבוגר אחראי, שנמצא בקבוצה, עצם הנוכחות שלו, מוריד דרמטית את רמת הבריונות, היא לא תעלים אותה. אלה שלושת העקרונות המרכזיים, אפשר גם להוסיף, כמובן הטלפון לא הולך איתך לישון, ועוד כמה דברים מהסוג הזה, אבל אחד זה הטלפון הוא שלנו, 2 זה זמני שימוש, 3 זה מה מותר ומה אסור להוריד, ואיך מותר ואיך אסור לדבר. כמובן גם על פרטים שאתה מוסר וכו'.
כשאומרים לילד בגילי יסודי, אני מניחה, אתה לא מצטרף לקבוצות וואטסאפ, כמה זה יכול לעורר התנגדות?
זה לוקח אותנו שלב אחד אחורה, לדעתי, בכלל המיזם הזה שנקרא תנו לגדול על שקט, שהתחיל מסיגל רובין, אמא מאוד השרון, שלפני כמה שנים הבינה מהילדה שלה, שהיא חרדה, שהיא הולכת להיות האחרונה בכיתה שלא תקבל טלפון, בעקבות זה יצאה במיזם שמטרתו היה לגבש את ההורים לקהילות בתוך בתי הספר, לרשתות, שביחד יקבלו החלטה משותפת, שכרגע אנחנו דוחים את גיל מתן הסמארטפון. למה אני מציין את זה? קודם כל, בעקבות זה באמת כמה תנועת הורים, יש להם קהילה בפייסבוק שנקראת תנו לגדול שקט, אני חושב שיש כבר 800 בתי ספר שהתניעו בארץ את המיזם, אבל הגדולה של המיזם הזה שההורי הפרטי, מאוד קשה לו היום, כי אם אני אגיד באמת כילד שלי, שאתה לא חבר בקבוצות וואטסאפ, או לחלופי, אתה לא מקבל טלפון, והוא באמת בחוויה שהוא היחיד בכיתה, אז אני בהחלט עלול לגזור על הבידוד חברתי, כי התקשורת היא בוואטסאפ, וכבר אף אחד לא יתקשר אליו, ואז הוא יגיע כבר לכיתה וו, והם כבר, גם שהוא יקבל טלפון, הם לא יכניסו אותו לקבוצות, כי הם קצת יעשו לו דווקא, כי אלה הקודים של הילדים, ולכן אני נדרש פה להתאחד עם עוד הורים, ולקבל כמה כללים משותפים, אחד, על גיל מתן הטלפון, וגם אם נתנו, על כללים לשימוש בכיתה, כולל הכלל, בטח בגילאים הצעירים, של אנחנו לא פותחים פה קבוצות כיתתיות, או קבוצות בכלל, אם פתחנו קבוצה כיתתית, יש שם מבוגר שנוכח. להורי הפרטים, זה הילד הפרטי שלו, וכל השאר בקבוצות, באמת יהיה מאוד קשה לאכוף את זה. זה אני מסכים.
אני קיבלתי טלפון ראשון, נראה לי בגיל 15 או 16, זה היה נוקיה ישן כזה, שבעיקר היה אפשר לשחק בו סנייק.
אני בגיל 20.
ולשלוח הודעות, כן, אנחנו מסגרים פה בני כמה. כן.
אצלי זה היה כמו בגיל 11, אבל זה היה טלפון משותף עם אחותי.
יפה, אוקיי.
אבל לא סמארטפון, או שסמארטפון.
לא, עדיין לא סמארטפון.
אז היום אני רואה ילדים בכיתה א' עם סמארטפון, וסמארטפון זה שער לאינטרנט, זה וואטסאפ, זה כל מיני אפליקציות ומשחקים. מה הגיל הנכון בעצם לתת סמארטפון?
אני עברתי לפני כמה ימים ליד הגן חובה שליד הבית שלי, אני גר בתל אביב, ראיתי זה כנראה הייתה קייטנה, ראיתי את כל הילדים שחקים בגינה, וילד אחד יושב עם הטלפון ועם אוזניות על המתקן וקבור בתוכו, שבכל זאת שיש לו צרכים מיוחדים, ולכן אני לא יודע, אבל זה היה מראה בעיניי מחריד, ילד בגן שכולם שחקים סביבו והוא כבר קבור בטלפון.
קצת דיסטופי אפילו.
כן, ושלחו אותו לגן, אז תאומה בכיתה א', אני כבר היום מזמינים אותי לקראת גן חובה, וואו. להסביר להורים למה לא. תראה, כמו שלא היינו שולחים ילד לבית ספר שיש בו 500 ילדים בלי אף מבוגר אחראי, אנחנו בעצם חושפים אותו לעולם שיש בו מיליארדי ילדים בלי אף מבוגר אחראי. אין שם, גם החוקים שיש, מאוד קשה לאכוף אותם, אין שם גבולות, אין שם גבולות בסגנון הדיבור, במה הוא נחשף, אני מספר לפעמים שהמרחק ביוטיוב בין דורה, שאותה כולנו מכירים, לספנק דורה, שאותה רובנו לא נרצה להכיר, הוא 12 סרטונים שפשוט עברת אחד אחרי השני והגעת אל זה, וזה אני מדבר בעולם הפורנו, לא דיברנו על סרטוני הסנף, שהם סרטים שמראים מוות אלים ואמיתי, שהם נחשפים לזה מהר מאוד, הסרטונים שרצים בקבוצות ההמוניות, כמו שכבת וו ארצי. קבוצה המונית שנפתחת כל שנה בסיום כיתה וו, כמובן שחברים בה גם ילדים בכיתה וו, גם מבוגרים וגם ילדים צעירים יותר, ורצים שם סרטוני פורנו כאילו זה הדבר הכי טבעי בעולם. במובן מסוים, כשאני נותן לילד טלפון בצורה כל כך לא מבוקרת, אני קצת גוזל ממנו את הילדות שלו, כי הוא בפירוש נחשף שם לתכנים, שהוא לא יודע לאבד, הוא לא יודע להכיל, הוא נבהל, או שהוא הופך להיות חקיין שלהם. וכשהוא הופך להיות חקיין של דברים כאלה, ככה מתפתחת נגיד לצורך העניין במקרה של מיניות, מיניות מעוותת, שאני מחכה את הדברים ולא מגלה אותם דרך גילוי פנימי.
אז באיזה גיל אתה כן ממליץ, או אומר שאפשר לתת סמארטפון לילד?
אז זאת שאלה, אם אני אגיד באמת את הגיל, אז יצחקו עליי, כי יגידו זה לא ריאלי, ונכון בארץ זה לא ריאלי. אני חושב שלפני כיתה ז', גיל 13, ולא קשור פה לבר מצווה, ילד לא צריך טלפון, הוא עוד לא בשל להתמודד עם מה שקורה שם, אבל מכיוון שאנחנו בין המקומות הראשונים בעולם בגיל מתן סמארטפון בארץ, אנחנו, גיל הממוצע אצלנו 8-9, אם נסתכל על אירופה זה סביבות 10, אם נסתכל על ארצות הברית, המיזם המקביל אצלהם לתנו לגדול שקט נקרא Wait Until 8th Grade, הם מכוונים לגיל 14, אנחנו, כיתה ד' זה נחשב אצלנו הישג, אז אני אומר, אם שואלים זה כיתה ז', ואם אנחנו מסתכלים רגע על החברה שאנחנו חיים בה, בטח לא לפני כיתה ד', בטח, וזה לא אומר עכשיו רוצו תנו לילדים שלכם טלפון בכיתה ד', אבל אם הצלחתם לדחות עד כיתה ד', בפירוש ראו בזה הישג, לחלוטין יש פה גם, יש גם הורים היום שלא נותנים בכיתה ה' וו', ולאו דווקא ממגזרים שמרניים יותר, כמו שנוטים לחשוב, אנחנו יכולים להגיע לכיתה ז'.
מה לגבי טלפון טיפש?
אסור לקרוא לו טלפון טיפש, זה מעליב את הילדים. הוא טלפון בטוח, אנחנו קוראים לו טלפון בטוח. זה הנוקיה שלנו היה, זה מה שתיארתם קודם שקיבלנו בגיל 11, 20 או 15.
אבל זה בעצם פשוט לא הודיע, הגעתי לחוג, הגעתי לבית ספר, זה לא אטרקציה בשביל הילדים.
בוא רגע נבין למה ההורה הממוצע נותן טלפון. הוא נותן מכמה סיבות מרכזיות. או כי אנחנו חיים באמת במדינה שסף החרדה בה הוא מאוד נמוך, ויש לך כל הזמן את התחושה שהילד יוצא והוא לא בטוח, ולכן אתה צריך לדעת איפה הוא. שאגב, בוא רגע נסתכל עם ההורים שלנו, לא היה שום מושג איפה אנחנו, והם חיו בשלום עם זה, כי מה שאתה לא יודע לא מטריד אותך. אבל שאתה יודע שיש לך את הגישה הזאת, והורים הרי יחד עם הטלפון כבר מורידים אפליקציות מעקב, אז זה נותן לך את האשליה שאתה שולט במה שקורה, למרות שזה כמובן לא נכון. אז אחד, הרבה הורים נותנים, אני צריך את הביטחון הזה, שהילד יוכל להתקשר אליי. גם היום אין טלפונים ציבוריים, אז באמת כן. אין לך באמת איך לתקשר. בשביל זה צריך טלפון בטוח, נוקיה. עם שיחות יוצאות, עם אס-אמסים, ואפילו הנוקיות היום יש בהם גם מיקום. אז זה שלושת הפונקציות שהורה ממוצע וילד צריכים. מה שקורה, הסיבה שמגיעה אחריה, זה הוא יישאר מאחור, אני חייב לחשוף אותו לטכנולוגיה הזאת. וכאן צריך להבין, דין טלוויזיה, מחשב, אפילו טאבלט, הוא לא כדין טלפון, הילד לא מפגר, מאחור בשום רמה טכנולוגית בזה שלא חשפת אותו לטלפון, זו לא סיבה לתת לו טלפון. גם אף מחקר היום לא מראה שדחייה מגיל החשיפה לטכנולוגיה באמת מייצרת פיגור, להפך היא מאפשרת פיתוח של מיומנויות חברתיות ורגשיות שלחלוטין לא מתפתחות מאחורי המסך.
כן, גם יש הבדל בין טאבלט שבו הוא צופה ביוטיוב, נטפליקס וכולי, לבין סמארטפון שבו הוא מתכתב בוואטסאפ, ולך תדע לאיזה פורומים ואפליקציות הוא יכול להיכנס.
בוואטסאפ, בדיסקורד, באינסטגרם, בטיק טוק, שאין לך שום...
אבל כל האפליקציות האלה קיימות גם בטאבלט ובמחשב.
נכון, ועדיין יש לך... אני גם, אתה יודע, אפשר גם לדבר על טאבלט. האם באמת צריך לצייד ילד בטאבלט, או שאפשר שיהיה טאבלט ביתי, וגם אז הוא בפיקוח מלא של ההורה, כן. זה עדיין לא טלפון שילד טאבלט הוא לא מוציא מהבית לרוב, הוא לא סוחב איתו 24/7.
גם לרוב הטאבלטים אין חיבור סלולרי, אין לו מספר טלפון, נכון. והוא לא יכול להתחבר לוואטסאפ ולכל מיני אפליקציות כאלה.
אז זה נכון, אז אמרנו, אז הסיבה השנייה זה כי הילד יישאר מאחור טכנולוגית, זה חד משמעית לא נכון, באמת כל המחקרים מראים שאין איזה שום קשר, בכלל טלפון זה לא קדמה, זאת עסקה, אנחנו בעסקה שם, אנחנו מקבלים וואטסאפ לצורך העניין, אפשר לתקשר היום הרבה יותר בקלות, אנחנו מעמדים, יש ירידה עקבית בעשור האחרון ביכולות אמפתיה של צעירים. קיבלנו ווייז, הרבה יותר קל להגיע ממקום למקום, יש ירידה בתפיסה המרחבית, אז אנחנו לא, אין פה קדמה.
כן.
קדמה זה דברים אחרים, גם קדמה זה ערך, לא? כל דבר שקדמה מאפשרת חייבים לבצע, והסיבה השלישית שהרבה הורים יגידו שבגלל אני נותן טלפון זה כי אבל נתתי לאחיו הגדול בגיל הזה, והוא עכשיו רוצה גם. זה גם לא סיבה מספיק טובה. קודם כל, מאז אחיו הגדול, למדנו הרבה יותר על הטכנולוגיה, ואנחנו מבינים איך היא משפיעה, ואפשר להגיד לילד, תקשיב, זה שעשינו משהו עם אחיך הגדול, אנחנו מבינים אחרת, בית גם הטלפונים השתנו מאז. אז גם זה לא סיבה, והסיבה הרביעית שקצת קשה להצהיר עליה, זה הלחץ המאוד חזק שמופעל על הורים, שהילד שלהם יישאר האחרון בכיתה, ולא עלו חברים, והוא יישאר מבודד חברתית, וזה מה שבסוף הכי מפעיל אותם.
כן, בתור אבא לילדה שעולה לכיתה ג' אני יכול להעיד שהצלחנו לשמור עליה עד עכשיו, אבל לעוד ועוד ילדים יש טלפונים, ואני לא רואה איך לאורך זמן אנחנו נצליח לשמור עליה ככה.
וזה אתה אומר כבר בכיתה, היא עולה לכיתה ג', זאת אומרת, כן. זה כבר, הנה, כמו שאמרתי, ג' ד' זה כבר נחשב.
זאת אומרת, במהלך השנה הקרובה אנחנו כנראה נאלץ
לקנות זמן. אבל אתם מבינים את זה, והלחץ בבית הוא מאוד גדול, והיא קודחת ותוכנת, וכמו שרק היא יודעת, ובאיזשהו שלב כן, תהיה שם שבירה, כי זה בלתי נסבל.
נכון, אבל גם, זאת אומרת, בשלב מסוים זה פוגע בילד עצמו, שהוא נשאר מאחור בכיתה, נכון?
צריך גם להבין עוד משהו, והורים קשה להם להודות בזה. מצאנו פה בייביסיטר זמין וזול, שאיתו אנחנו מסמים את הילדים, רואים את זה בגיל 3, ההורה דוחף את הילד עם העגלה, והילד יושב שם עם הטלפון, אתה נכנס למסעדה, הילדים על הכיסא תינוק, כבר מתיישבים מאחורי המסך, ובעצם מאלחשים אותם ולא שומעים מהם, וזה טענו.
זה המוצץ של ימינו.
אבל מוצץ... נכון, קוראים לזה מוצץ, אבל אתה יודע, זה מטעה לחשוב שזה באמת מוצץ, זאת אומרת שזה
מוצץ
מסתכל.
מוצץ אלכוהולי.
אוקיי, זה אפשר יותר, כן, להתייחס לזה ככה. ולכן שוב אני אומר, אם אנחנו לא נרתום את ההורים האחרים בכיתה, אז היכולת שלנו לדחות את גיל מתן הטלפון, אנחנו מגיעים לאיזושהי תקרת זכוכית שמשם מאוד קשה.
למה?
מאוד קשה כבר להגיד לא.
למה אתה משער שבארץ זה מתחיל בגיל מוקדם יותר יחסית לעולם?
אני לא יודע להגיד, אני חושב שאחד אנחנו קצת, הפרובינציאליות פה הופכת אותנו ל-early adapter של כל טכנולוגיה חדשה שיוצאת. הייתה פה גם בתקופת שר החינוך הקודם, בתקופת בנט, הייתה איזה עליהום להכניס את הטכנולוגיה לבתי הספר, בלי שום בקרה בפיקוח, היום כאילו, הם לא כאילו, הם מקים על חטא על זה ומנסים כבר רגע לקחת אחורה, וגם יש פה את הנרטיב הזה שמספרים שאנחנו מדינה עם בעיות ביטחוניות, ואנחנו צריכים לדעת איפה הילד, וזה, בוא, זה באמת, אני רואה גם הורים שמגיעים אליי לקליניקה, מה שהכי מטריד אותם בסופו של דבר, זה שהמשחקים האלה שהילד משחק איתם עם האפליקציית 360, אם הוא כן הם יודעים איפה נמצא או לא, בסוף יש לך מין חוויית שליטה כזו על איפה הילד נמצא, והיא לכאורה מאוד מרגיעה אותך. ואנחנו מחפשים את ה...
למרות שאנחנו יודעים שהילד יכול להיות בבית, בחדר שלו, ממש מטר לידינו, ועדיין הוא יהיה בכל מיני פורומים שמסכנים אותו של פורנו ואלימות וכו'.
להגיד שאני שוב ושוב מופתע עם כל המודעות לכאורה שיש, והכתבות, ואני רואה כמה אני מרצה עדיין על התמימות והבורות של ההורים, או היכולת שלהם להדחיק את זה, ולהמשיך ולספר לעצמם שאצלהם זה לא יקרה, ובואו, אנחנו זוכרים את האירוע לפני כמה שנים של ילד בכיתה ו' בקריית ים, הוא החליט שהוא מחכה אתגר שהוא ראה ביוטיוב שבו קופצים ממרפסת למרפסת, ואז הוא נפל למותו, ואימא שלו הייתה זו שאמרה, הטעות שלי, שאולה לי מושג מה קורה בטלפון שלו, הוא מידר אותי לחלוטין, אני כיבדתי את הפרטיות שלו, וכאן נכנס הסיפור של בין פרטיות למידור, הורים, יש איזה חשש כזה לחדור לפרטיות של הילד בתוך הטלפון, אז הם לא שואלים, הם לא יודעים, הם לא בודקים, והנה אותה אמא אמרה, לא היה לי מושג מה קורה, ואנחנו רואים, ילדים ברגע שהם קיבלו טלפון, יש תחושה שאיבדנו אותם בבית.
שזאת באמת שאלה, איפה עובר הגבול הזה? כי אתה אומר בעצם, לפחות בגילאים המוקדמים, בקרה מלאה, לפקח על כל מה שקורה בטלפון, לא צריך להשאיר להם באמת גם איזה פתח לפרטיות?
תראי, ככל שהם גדלים הם צריכים פרטיות, רוב, מה שהם לא ירצו לדעת גם לא נדע. אם הם יחליטו שיש הודעת וואטסאפ שהם לא רוצים שנקרא, או סרטון שהם קיבלו, הם ידאגו למחוק אותו לפני הבקרה, ושום אפליקציה לא תצריך, לפחות היום לא תצריך לעקוף אותו. אנחנו לא עושים דברים מאחורי הגב של הילד. אני, הורים שאומרים לי, אנחנו מחטטים, בכלל המילה חיתות היא צורמת. כשהוא הולך לישון, אנחנו מחטטים לו בוואטסאפ, לא, אני לא מחטט לילד. אני מכבד אותו, אני אומר לו מראש, תקשיב, לנו יש גישה, כרגע בשלב המורה לנהיגה, לי יש גישה מלאה. לא רק שהטלפון חוזר אליי, אני גם אומר לך, אני הולך להסתכל מה קורה בתוכו.
אפשר להסתכל ביחד, בוא נראה את ההודעות ששלחת וששלחו לך.
ואנחנו פעם ביום, פעם ביומיים נשב ביחד, ונסתכל על קבוצות, נלמד מה זה, נקרא הודעות, לא כדי לנזוף בו לחפש אותו, אלא בוא נקרא רגע את ההודעה הזו, איך היא נשמעת לך? אם היום מדברים לאחותך ככה, היה משהו שיכולת לעשות כשכתבו לילד הזה את ההודעה הזאת? גם אם לא לפני כולם, היית יכול נגיד לפנות אליו בפרטי אולי, להגיד לו, תקשיב, זה לא בסדר שאמרו לך בקבוצה, אני איתך, אני מלמד אותו איך הוא מתערב, איך הוא לא עומד מהצד, איך הוא מגיב לסיטואציות האלה, החלטתי שאני מאפשר לו אינסטגרם, 3 חודשים ראשונים, כל תמונה שאתה מעלה, אני רוצה לראות אותה, אנחנו לומדים ביחד, מה הערכים של הבית, מה מותר, מה אסור, מי עוקב אחריך, אני חונך אותו. הסיסמה אגב זה עוד דבר בהסכם, יש לנו את הסיסמה. אנחנו לא נשתמש בה, אלא אם כן לחשוב שדבר נורא קרה, והדרך היחידה שלנו כרגע לפתור את התעלומה הזאת, זה להיכנס לטלפון. בשאר הזמן, הוא ידע כל אפליקציה ששמתי, כל פעולת ניטור שאני עושה, כי זה חלק מייצר איתו תקשורת ולחנוך אותו. ועוד לא דיברנו על הדברים החיוביים, זאת אומרת, אנחנו צריכים גם להתחבר על הדברים החיוביים.
אוקיי.
יש דברים חיוביים.
אוקיי, אז מה הדברים החיוביים שיש בסמארטפונים?
לא בסמארטפונים, ברשת. קשה להסתכל על הסמארטפון כדבר חיובי לילדים. הוא דבר חיובי בעולם המבוגרים, כי אנחנו
גם לא, אתם, גם
נכון,
לא תמיד.
זאת אומרת, אנחנו צריכים
מחורים.
אנחנו גם מחורים, וגם אם אתה רוצה לעבוד היום בעולם המערבי, אתה חייב להיות עם המכשיר הזה, כי אחרת באמת אתה, אני לא יאמינו לי שאני אומר את זה, אבל אני, אם הייתי יכול היום, הייתי מתנתק מהפייסבוק. הייתי באמת מוחק אותו, הוא בשבילי כלי עבודה, ואם אני לא אהיה שם, או אם אני לא אהיה באינסטגרם ובטיק טוק, כי זה העולם שאני מדבר עליו, אז, וברור שלפעמים אני נתקע שם שעות, בלי לשים לב.
ככה המנגנונים האלה עובדים.
לחלוטין, יש שם מישהו, זה לא שלנו אין כוח רצון, יושב שם מישהו שתפקידו לערער את כל הווסתים הפנימיים. אז אני אומר, ילד עדיין לא צריך את זה. הוא צריך את זה ברגע שלכל הסביבה החברתית שלו יש את זה. אז קשה לדבר על גיל הילדות, לראות בסמארטפון ככלי שהוא הכרחי או מקדם בגיל הילדות. אני שם בצד פה ילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים על הספקטרום האוטיסטי, ילדים עם ADHD, ששם דווקא כן אנחנו רואים סיוע במלונות תקשורת. אני מדבר על ילדים שלא הופכנו אצלם הצרכים האלה. אבל מה טוב ברשת? תראו, קודם כל בטיק טוק יש גם מתכונים. יש שני דברים טובים בטיק טוק שכן צריך להגיד אותם, וילדים מתחברים אליהם. אחד, יש לא מעט מורים שפיצחו את הקצב של טיק טוק, ומעלים שם קטעי למידה, ויש להם עשרות אלפי עוקבים, וזה מקסים בעיניי, כי ילדים צורכים שם ידע, ומקבלים, וזה דור שאוהב ידע. הוא לא אוהב ידע שניתן לו בצורה פטרונית ושיפוטית ומחנכת.
אנלוגית.
אנלוגית גם, נכון? הוא אוהב ידע במנות מאוד קטנות. אנחנו יודעים היום שזה מחקר שמייקרוסופט עשו, שיכולת הקשב היום של ילד לפני שהוא עושה את ההקלקה הבאה, היא 8 שניות. לדג זהב יש יכולת קשב של 9 שניות. זאת אומרת, תבינו איפה אנחנו, גם יכולת הקשב שלנו היא נוראית. אנחנו התחלנו לפני 100 שנה עם 45 דקות, ככה נולדה השעה האקדמית. ירדנו, 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 ירדנו. היום 2-3 דקות, זה כבר יותר, תחשבו, לא יודע לגביכם, אני נגיד פעם אהבתי מאוד לקרוא ספרים, אני עדיין אוהב, אבל הרבה יותר קשה להם להתרכז, וזה לא קשור לגיל, זה קשור להמון רעשים יש סביבך, נורא קשה להתרכז. אז אחד, הקטעים הלימודיים, 2, יש להם לא מעט בני נוער, ושוב אני אומר בני נוער, לא ילדים, שמשתפים שם במצבים רגשיים, וזה פתאום מנרמל. בואו נחשוב על להטאבים, בואו נחשוב על ילדים הפרעות אכילה, ילדים בדיכאון, שפעם ישבו בבית וחשבו, אני היחיד בעולם שסובל מזה. פתאום אתה נכנס לטיקטוק, מלא ילדים גם מרגישים ככה, אני לא לבד. אז יש חלקים טובים גם בפורומים האלה, גם בקבוצות וואטסאפ, גם בעמודים באינסטגרם.
מצד שני, אנחנו יודעים שטיקטוק גם יכול למשוך אותך לכל מיני כיוונים אפלים. אם אתה רואה סרטונים על דיכאונות, אז זה ימשוך אותך לראות עוד ועוד ועוד סרטונים על דיכאונות, ואולי זה יגרום לך
להחמיר את המצב.
כן.
נכון, כמו כל אלגוריתם שצריך להשאיר אותך מחובר, גם יוטיוב, הוא כל הזמן יעלה קצת את רמת הריגוש, כדי, ויקצין את זה קצת, כדי לגרום לאדרנלין להיות מופרש, ובפירוש ישאיר אותך שמה. נכון, שמה אנחנו צריכים באמת ללמד ויסות, לעלות למודעות, אני לא אומר שזה קל. זאת אומרת, אחת האמונות שלי, שכמו עם סיגריות, ביסודי אני אגיד זה אסור, אני לא אספק פה הסברים מורכבים, כי אתה לא תסביר לילד בכיתה א' איך הניקוטין משפיע. בחטיבה אני כבר מתחיל להסביר לו איך זה משפיע על המוח, איך הניקוטין, איך זה משפיע על קשב וריכוז. בתיכון אני עושה פה חלוקה מאוד גסה, בתיכון אני כבר אדבר איתו על המשמעויות של תעשיית הסיגריות ועל הון שלטון וכו'. אז זה בסדר להגיד לילד בכיתה א', זה לא לגילך. ובכיתה ה' ו' כבר להסביר לו על הדופמין, ואיך נוצר שם החיוות. ונגיד, הרבה פעמים אני שואל אותם בכיתה ה', תגידו, מי פה מרגיש שהיום הרבה יותר קשה לגרום לחברים לצאת מהבית? והם יצביעו במין, וואו, כן, נכון, והם יסתכלו אחד על השני. או מי קרה לו שהוא פעם היה עם הטלפון איזה כמה זמן, ואז יניח אותו בצד, ופתאום הרגיש מגעיל כזה עם עצמו, ריקנות, הם לא יודעים לזהות את זה כריקנות, הם יקראו לזה שיעמום או מגעיל. אז כן, נכון, או מי קרא לו שהוא ראה את כל העונה בנטפליקס בבינג' ולא זכר כלום, כן לי וזה, ככה עובד סם, בטווח הקצר שום דבר כבר לא מרגש אותך, העולם הפיזי, הוא לא עובד בקצב הזה, המורה בכיתה לא מחליפה צבעים כל 5 שניות, הדמות בפורטנייט או בוולורן זה לא משנה, כן, בטווח הקצר הוא יותר חזק מהכל, בטווח הארוך הוא משאיר אותך יותר בודד, יותר עצוב, יותר מרוקן, והרבה פעמים אתה בכלל לא זוכר מה קרה שם. ואנחנו צריכים מגיל קטן גם את זה, כל שלב לפי היכולת ההבנה שלהם, לחנוך אותם, כמו עם סמים, ההבדל בין סמים לזה, שזה כלי שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו. הרואין, אני נגיד, ישנתי עד לפני 10 שנים, אז אני יודע שאסור להתקרב עם הסיגריה. זאת אומרת, once הוצאתי את זה מהחיים שלי, הוצאתי את זה. בשלב הראשון גם הייתי צריך להתרחק מהאנשים שמעשנים, היום כבר לא. עם זה אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה. זה כבר צריך כמו שוקולד. שוקולד, אם תשים על השי שהוא ייגמר, לפעמים צריך לנעול אותו בארון.
כן. הבעיה היא שלא לכל ההורים יש את הכלים האלה להדריך את הילדים שלהם, הם לא יודעים איך לדבר על זה, וגם לא תמיד יש להם זמן. אנחנו חיים בעידן שבו זמן הוא מצרך נדיר.
יש להם זמן להיות בטלפון.
גם נכון. אבל בעיקר כלים.
לא סתם אני קורא לקהילה שלי בפייסבוק להיות הורי רלוונטי. אני חושב שהסכנה שלנו היום, גם בתור מבוגרים מחנכים וגם בתור הורים, זה להפוך להיות כהור רלוונטיים. או כבר רואים את זה. כל 3 שנים יש פה קפיצה של דור מבחינה טכנולוגית דיגיטלית. טיק טוק לדעתי כבר בקצה שלה, זה לא שהיא תיעלם, אבל אם תחשבו, צריך לבוא הדבר הבא, שזה מסקרן מה עוד יכול לבוא, אבל יש כל מיני אפליקציות שנסות לפרוץ. ובפירוש הורים היום נשארים מאחור, גם במיומנויות שהם מנסים לחנך איתם. אז אחד תפקיד ההורים, לצאת וללמוד. כן, הורות היום זה מקצוע שאתה צריך ללמוד, ואתה צריך להתעדכן, ואתה צריך להבין מה קורה. עכשיו, יש איזו חוויה של הורים מוטעת, שאני חייב להכיר את... מה? אבל בחיים אני לא אכיר את כל היוטוברים, בחיים אני לא אכיר את כל האפליקציות. אני משעמם אותי מיינקראפט, לצורך העניין. עשית הרבה דברים בחיים שלך עם הילד שלך ששיימם אותך, הרכבת איתו 100 פעם את אותו פאזל, וזה לא היה הכי מעניין, אבל עשית את זה כי זה היה חלק מהתקשורת ביניכם וההתפתחות שלו. אנחנו עושים גם דברים שלא מעניינים אותנו. אני לא צריך להיות יותר טוב מהילד, אני צריך בעיקר להסתקרן, לדעת לשאול שאלות, ולדעת לחקור ביחד איתו את העולם שלו, ודרך זה לזהות גם מה הסיכונים, מה הדברים יכולים. אני אתן דוגמה. אני אומר את זה כל הורי, לשאול פעם, מיכל, השיחות הכי טובות זה כמובן ברכב, על כביש מהיר, כשהדלתות סגורות, שם זה קהל שבוי, וגם אתה לא צריך להסתכל אחד על השני.
גם שם הם יכולים להיות עם הטלפון.
נכון, נכון, אני מציע, טוב, זה הכלי הבא שתכף אני אציע אותו, נכון, הם תמיד יכולים להיות עם הטלפון. השאלה אחת שאני ממליץ מאוד לשאול, תגיד איזה יוטיובר אתה אוהב? וכשומע חסר קליזו בן זיני, אינדה גיים, רספה, נידין, לא משנה מי, ללך רגע ליוטיוב, תראה סרטון אחד או שניים. זה כל מה שצריך, כי ראית אחד, ראית את כולם. וקודם כל להבין מי עוד מחנך את הילד שלי איתי. עכשיו, אתה תראה ותזדעזע. נגיד, אני שבוע שעבר, משפחת טרסוב, נגיד. לא יודע, אני ראיתי את אחד הסרטונים שלהם.
שזה עוד יחסי תוכן, נראה לי ראוי,
לא? אז זה, הורים אומרים איזה, לא, יש ויש, כי שבוע שבר ראיתי סרטון, הם עשו 24 שעות, שהם אוכלים רק מתחנות דלק. רק מחנויות נוחות של תחנות דלק. אני ספרתי שם, עכשיו שוב, אני מסייג, יכול להיות שלא ספרתי נכון, ספרתי שם 52 פריטים שיווקיים, שרובם אני מניח עמוסי סוכר, שומן וכו'. לא יודע אם אני רוצה שהילד שלי מחר יציע לעשות את זה כאתגר משפחתי כיום כיף בקיץ, אבל עשו את זה. עכשיו בסדר, הוא כבר יראה את זה.
כן.
ואני יכול, והשאלה הבאה שאני אשאל, תגיד, מה אתה אוהב בהם? לא ממקום שיפוטי, מה אתה אוהב בהם? מה נחמד בהם? איזה דברים היית רוצה, נגיד, שנעשה במשפחה שלנו? זה לא אומר שאני אסכים, אבל הרבה פעמים אני אראה שמה שהוא אוהב בהם זה בכלל לא מה שכל כך מפריד אותי. הוא אוהב את זה שהאימא נורא מצחיקה. את זה ש... דברים שבכלל אני לא חשבתי עליהם. אני אשאל אותו על פורטנייט, אני אראה שמה שמעניין אותו זה בכלל לא הקרבות שם, מה שמדריד את ההורים זה הקרבות, היריות. לא, מעניין אותו שיש קואליציות ומתאחדים וזה, שזה אסטרטגיה, זה יפה. מה כאן היית מחכה? מה נגיד בחיים לא היית עושה? ועשיתי פה כמה דברים. אחד, התחברתי. 2, אני מתחיל להטמיע אצלו את השאלות האלה כדי שהוא יתחיל לחשוב על זה ככה. כל פעם שהוא צורך תוכן, אני רוצה שהוא יפתח חשיבה ביקורתית, ואני תמיד אבל בסוף אביע את עמדתי. לא יקחו ממני את הזכות, את החובה הזאת ואת הזכות להביע את עמדתי. עמדתי זה לא עזוב אותך מהשטויות האלה, זה לא עמדה, זה שיפוטי, אף אחד לא רוצה לדבר עם מי ששופט אותו. עמדתי זה כל עמדה, אתה יודע, אני פחות אוהב את הקטע הזה שיום שלם אוכלים ממתקים, אני חושב שזה פחות לעניין, בבית שלנו זה לא נהוג, אני אוסיף את זה. אבל אם תבחר לצפות בזה, זה בסדר. אני שמח גם שאתה שם לב שיש כמה דברים שאתה פחות אוהב שם.
זאת אומרת, זה רגע להניח בצד גם את הזלזול וגם את הפחד.
לבוא ובאמת לרצות ללמוד את העולם שלהם, כי הוא באמת עולם שונה וקורים שם גם דברים טובים. נגיד, סיפר לי אבא אלש כי רואה סרטוני היסטוריה ביוטיוב, ואז אנחנו מדברים על זה. מקסים.
מעולה.
זה הפכת את זה למשהו אינטראקטיבי, כאילו, הנה אנחנו מדברים על זה. כן, לך, צחק איתו מיינקראפט, צחק איתו ולורנט, אתה לא תשאל אותו מה מליב אותו, שמה ההישגים שלו. הורים אומרים לי, אלש כי אין לו מוטיבציה לכלום. הוא משחק מיינקראפט, אז יש לו מוטיבציה למשהו. למיינקרא, בוא ננסה ללמוד מה המוטיבציה, יש לו הישגים שם, בוא נפרגן לו על הישגים שלו שם, בוא נתחבר לעולם הזה שלו, ונהיה חלק ממנו, גם נביע את עמדתנו, לא נוותר עליה, אבל גם נפרגן לו על הדברים החיוביים, כי אם נעמוד כל הזמן בעמדה השיפוטית, הביקורתית, המצקצקת עם הלשון, איבדנו אותם. אף אחד לא רוצה לדבר עם מישהו שכל הזמן שופט ומבקר אותו, גם לא אנחנו. ואנחנו נורא קל, גם אני כל פעם צריך להחזיק את עצמי ולהזכיר לעצמי, נורא קל ללכת למקום הזה.
הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא, עם עופר שלח.
עם עופר שלח. בעצם אתה מדבר פה הרבה על באמת אחריות של ההורה במציאות החדשה הזאת שנוצרה. מה דעתך לגבי האחריות של החברות עצמן? למשל, לאחרונה היה המון ביקורת על מטה, כי הם רצו להשיק את אינסטגרם קידס. מנגד יש ביקורת על זה שכבר היום יש המון ילדים באינסטגרם ואין פיקוח על זה.
קודם כל זה טוב שיש ביקורת על מטה. מטה, אני חושב שאנחנו לא מצליחים להבין את העוצמה של הסיפור הזה, שלאן זה הולך. בסין, אגב, מה שעשו, ילדים לא מאמינים שאני מספר את זה, כי הם נחרדים מהמחשבה הזו שמדינה יכולה להתאכזר ככה לילדים שלה. הם החליטו שלילדים עד גיל 18 מותר לשחק עד 3 שעות בשבוע, שעה בחמישי, שעה בשישי, שעה בשבת, והדרך לאכוף את זה, לא בדקתי עד כמה זה עובד, אבל הדרך לאכוף את זה, זה איזשהו מנגנון ממשלתי שדורש, אולי אתם מכירים, שדורש ממך להזדהות שאתה נכנס, ואם הצלחת להסתנן למרות זה, מי שנכנסת, זאת חברת המשחקים, ואז הם יצרו פה מוטיבציה גם לחברות המשחקים, לא להכניס ילדים. זאת אומרת, האחריות זה קצת כמו עם הסיגריות. לא שוכפים את זה, אבל האחריות היא על מי שמחר לך, לא על זה שהצלחת להשיג או אלכוהול. אז קודם כל זה פתרון, לא רע. אני חושב שאנחנו כנראה לא נצליח לשכנע את מטה או כל חברת משחקים אחרת לקחת אחריות. גם המעשים שהם עושים זה מס שפתיים, זה שאתה יכול היום בטלפון לראות כמה זמן השתמשת, בוא, זה לא כן. באמת מקטין את זמן הצריכה. זה קצת כמו שבנק יאפשר לך לפתוח חשבון בנק בגיל 16, כדי ללמד אותך התנהלות פיננסית, בזמן שהוא יודע שהיא תפתח שם בגיל 16, אז כבר תהיה לו כך שוגו השנים. תפתח אינסטגרם קידס, אז כבר תהיה באינסטגרם. אני לא קונה את זה. לא הם ייקחו את האחריות. מי שצריך לקחת את האחריות, זאת גם המדינה. ואי אפשר לשים את הכל על ההורים. יש לנו חוקים נגד אלכוהול וסמים, אין לנו חוקים נגד מסכים. אז זאת אומרת, שהמדינה רוצה להתערב במשהו שהוא הרסני, היא עושה את זה מצוין, וכשהיא לא רוצה, היא גם יודעת לעשות את זה, והיא לא עושה את זה בעולם הטלפונים והמסכים, ואני חושב שהרגולציה צריכה לבוא גם מצד הרגולטור, ולא לשים את כל המשקל על ההורים. ואנחנו לא שם.
וקודם כל, במשרד החינוך, זאת אומרת, לנקוט עמדה אם לילדים מותר או לא מותר להביא סמארטפון לבית ספר, מתי מותר לפתוח אותו, מתי לא.
אז לכאורה יש איזה סעיף שהכניס בזמנו שר החינוך הקודם, רפי פרץ, הכניס לחוזר מנכ״ל, סעיף שאוסר על שימוש בסמארטפונים בבתי ספר יסודיים. אבל זה בסוף כל מנהל או מנהלת מפרשים את זה כמו שהם רוצים, וזה לחץ שלא דיברנו עליו קודם, לחץ נוסף שמופעל על הורים, שפתאום בכיתה ד' המורה אומרת, הוציאו את הטלפון אם אנחנו עושים כהות, ואז הילד שאין לו טלפון, אין לו טלפון, הוא לא יכול להשתמש, וזה עוד לחץ שמופעל. אז אם תהיה אכיפה של חוזר מנכ״ל, ויחליטו שאין כזה דבר, אז אני מניח שיהיה אפשר יותר בקלות ליישם את זה. יש היום בתי ספר, גם חטיבות וגם תיכוניים, כל זה איים של תקווה, שעל דעת עצמם החליטו ממש לייצר מנגנון שאוסר על שימוש בטלפונים בתוך בתי הספר, ואלה שלקחו את זה כפרויקט ואוכפים את זה, רואים תוצאות מצוינות, גם ב-well-being של התלמידים, במה שקורה בהפסקות, בתקשורת, בכיתות, זה מאבק חסר סיכוי לתת להיות בטלפון ולצפות שהמורה יצליח עכשיו לרתק אותו, ואני אגיד, על, 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 בהמשך לזה שאמר לי פעם מורה, הביא אותי לאיזה מפגש מורים, שאני אשכנע את המורים למה כדאי להוציא את הטלפונים, אמר אחד המורים, אמר, אני צריך עכשיו בהפסקה שמתחילו פה מכות ולריב, ככה כל אחד בטלפון שלו, ולי יש שקט. כן. אז זה גם שיקול פה.
עד כמה באמת המורים מודעים לכל הסכנות, וכל הקבוצות המסוכנות שילדים יכולים להגיע אליהם, זאת אומרת, עד כמה מדברים על זה בשיעורי חברה ו... וכו'.
מדברים על זה הרבה, מדברים קצת את הבייסיק, מורים הם קצת כמו הורים בקטע הזה, זאת אומרת יש לך איזה לפעמים ציפייה שמורה, דווקא בגלל שהוא עובד עם ילדים ובני נוער הוא יהיה מותקן, אני רואה את המפגשים שלי עם מורים.
או שהוא יקבל הדרכות רלוונטיות.
לא, אז שוב, כאן כבר נכנס בית הספר וכמה הוא מחליט להכניס את זה כך שעות לבתי הספר, הרבה בתי ספר עושים את זה, כל בתי הספר מתעסקים היום בעולם המסכים, מביאים הכשרות, הרצאות, שיעורי כישורי חיים, כולם עושים את זה ברמה זו או אחרת, אבל קודם כל, גם מערכת החינוך יכולה עדיין להשתפר בדוגמה אישית שמציבה לתלמידים שלה, גם במורים ש... נמצאים בטלפון בזמן השיעור, עונים לטלפון בזמן השיעור, שולחים וואטסאפים בזמן השיעור. בכלל איך נראה חדר מורים בהקשר של טלפונים. וגם במוטיבציה שלהם להוציא את הטלפונים. זאת אומרת, לא כל המורים באמת רוצים להוציא את הטלפונים, כי הטלפון גם להם נותן שקט בכיתה. הם מדברים עם השניים, שלושה תלמידים שבאמת לא בטלפון ורוצים ללמוד, ועם השאר לפחות אין בעיות משמעת. אין לי מילים לתאר כמה זה עצוב וכמה זה מחריף. יש לי מכרה שהיא מורה, והיא אומרת, תקשיב, כמה שאני אבק בזה, בית הספר לא מסכים לזה. הוא מבחינתם שיהיו עם הטלפונים בשיעור, אז אני לא יכולה בכיתה שלי להחליט שאין, כי זה מין מאבק סיזיפי כזה, הוא סיכוי שלו להצליח הוא נמוך.
כן. יש אפליקציות או רשתות חברתיות שאתה ממש מזהיר מפניהן, שאתה אומר, דגל אדום מתנוסס מעליהן?
כן, קודם כל חשוב להבין, אין לי מניות באף אפליקציה, תקורא אפליקציות בקרה ולא אפליקציות, לא רשתות חברתיות, אז כל מה שאני ממליץ זה מניסיוננו ובחינתנו, ולא לא כי אנחנו מקבלים משהו בתמורה, להפך. נגיד, אני נותן רגע אנקדוטה, בטלגרם יש את טלגראס. עכשיו, טלגראס גם ילדים מתוודעים, טלגראס זה הערוץ למכר זה, בטלגראם כשהם נכנסים לטלגראם אז הם בעיקר נכנסים לשם כדי להוריד סדרות, אבל טלגראם זה כמו הדארקנט, זה העולם התחתון.
כן, יש שם הכל, מוכרים שם כלי נשק וסמים.
סרטוני פורנו מזעזעים.
הרבה פעמים שאני שואל ילדים בכיתה ד', אני מסביר להם מה זה סרטון סנאף, אני אומר להם סרט שהוא ממש אלים וכזה, מישהו יצא לו לראות שקשה לו וירדם בלילה ומצביעים, ואז אני שואל איפה ראית? אז זה לרוב הולך או בוואטסאפ, כי זה רץ באיזה קבוצה, או בטלגרם, או ביוטיוב. יוטיוב, לא יודע אם אתם יודעים, אפשר להקליד כל מיני שורה של סימנים, כוכבית, כוכבית, סולמית וזה, ואז אתה מקבל סרטונים נוראיים שהאלגוריתם של יוטיוב לא מצליח לאתר אותם ולהסיר אותם. זאת אומרת, וזה אגב ילדים לימדו אותי, אני לא הכרתי את זה. אז אני אומר, טלגרם, נגיד אותי לא הכניסו לטלגראס, רציתי, אני לא כדי לרכוש, אלא כי רציתי להבין מה קורה שם, כי הם בודקים את הפרופילים שלך, ואז שנכנסים לפייסבוק ורואים במה אני עוסק, אז הם הבינו שטוב לא יצא מזה. אז אני אומר, אז לפעמים זה גם לראתי. אחד, טיק טוק לא מתאים לילדים ביסודי, חד משמעית. כשאני שואל על ילדים בכיתות ג' עד ו', איזה אפליקציות יש בשכבה, שאם ההורים היו מכירים, הם היו מוחקים אותם, לרוב הם יגידו טיק טוק, אינסטגרם, ואז GTA, שזה משחק, זאת לא אפליקציה, אז גם הם יודעים שקורים שם דברים שהם לא באמת יכולים להכיל אותם.
שאגב, טיק טוק זאת אפליקציה שהכי מליבה את הילדים בגיל הזה.
כי היא הכי פופולרית היום, היא סרטונים, ובין, אם נכנסים לטיק טוק, יש שם גם דברים מקניבים, גם אני יכול להתקע, אתה יודע, איזה חצי שעה בטיק טוק וקוראים שם דברים.
הבעיה בטיק טוק זה האתגרים המסוכנים או עוד תכנים ש...
זה האתגרים, זה השיח המאוד בוטה, זה אפילו שיש שם שיח על מיניות, נגיד, יש שם אפילו שיח על מיניות בריאה, אבל זה שיח שמתאים לטטניקים, כן. או לילד בכיתה ג', אז כן. גם השיח, התנועות, הדיבור גם על סמים, גם לדבר על אנורקסיה, עם ילד בכיתה ג' זה עדיין לא מתאים. כאילו, כן. עם כל הזה, פשוט לא מתאים. זה כמו שאתם יודעים, כשאני הייתי בכיתה ו', לא, שוב אני מסגיר את הגיל, לא הרשו לראות שושלת, ולא היה וידאו, אז הייתי הולך לישון ב9:30 ולא יודע מה קורה בשושלת.
לי לא הרשו לראות המורדים.
או, הנה דוגמה. אז יש דברים שהם פשוט לא לגילך, נורא פשוט. ואם ילד קטן, זה בסדר להגיד לו, תקשיב, זה לא לגילך, לא צריך עכשיו לספק הסברים מלומדים.
כן.
תגדל. ולפעמים זה גם בסדר להגיד שתגדל, תבין עם כמה שהמשפט הזה הוא מעצבן. כן. אמרתי, בגילים יותר מאוחרים, אנחנו מתחילים לתת הסברים יותר מורכבים. אם אחת על תת טיק טוק, יש הגדרות בקרת הורים, אפשר להכניס אותו, זה דרך ההגדרות, לאזור שנקרא restricted area, אזור מצונזר, שיחסית מצליח לחסום את התכנים הלא מותאמים. אם כבר הילד נורא רוצה אפליקציה שהיא סרטונים וריקודים שקצת מזכירה את מיוזיקלי של פעם, זומרנג עושה עבודה טובה, ושוב, לא צריך לנדב לו את זה. אם זה, אז אוקיי, אז תקבל זומרנג. גם אינסטגרם, אין עוד רשת, וכבר עשרות מחקרים הוכיחו את זה, כולל מחקר פנימי של אינסטגרם, שכל כך פוגעת בדימוי הגוף של ילדים, כמו אינסטגרם, בארצות הברית יש מחקר שמראה ש-43% מהילדים בכיתות א' עד ג' מדווחים שהם לא מרוצים ממשקל גופן. תחשבו רגע שאתם הייתם בכיתה א', לא התעסקנו במשקל שלנו, כי מי התעסק באיך הוא נראה כל הזמן, או באיך הוא נראה עם ביקיני. אז לא צריך את אינסטגרם, בוא נדחה קצת. וגם אם אחת את אינסטגרם, שוב אמרנו זה עם בקרה. יוטיוב לילדים בכיתה א', ג', ד', תגידו לי גם היי וו, אבל זה יותר קשה למנוע את זה, גם לא מתאים.
יש את יוטיוב קידס,
נכון, עשינו יוטיוב קידס. ואם שאלו אותי, גם וואטסאפ הוא לא מתאים. עכשיו, וואטסאפ הוא מתאים עם בקרה מאוד צמודה, לשיחות אחד על אחד, עם בקרה שלי יומיומית על מה קורה שם, אז כן, גם וואטסאפ לא במקרה לפני שנתיים שינו את המלצות השימוש מ-14 ל-16, כניסיון להוטט גם להורים. חבר'ה, אנחנו לא מייעדים את זה לילדים שלכם. זה לא מתאים. זה גם לא מתאים למבוגרים, בואו. אנחנו יודעים מה קורה שם. זה לא מתאים למבוגרים. זה מכיוון שרובנו נהפוך להיות יותר אכזרים מאחורי המסך. זה built-in. אמפתיה מתפתחת בתקשורת פנים אל פנים. היא לא קורית מאחורי מסך.
וטלגרם כמובן.
טלגרם חד משמעית, וגם דיסקורד. זאת אפליקציה שעליה הם משחקים. שוב, אם אני שם עליה את כל ההגדרות, שאתה משחק רק עם האנשים שאתה מכיר, שלא כל אחד יכול לקרוב, שאני שם את הקונסולות במקום עמדה משותפת, שאני שומע את השיח, זה בסדר. לתת לו להיות לבד בדיסקורד, זה גם כן אזור פרוץ, שלא מומלץ לתת לו להיות שם לבד. ואז תשאלו אותי, אז מה נשאר? נשאר, לא לתת לו טלפון בגלל הזה, פשוט מאוד.
אוקיי. Okay. בוא נדבר רגע על קבוצת להיות הורה רלוונטי, שהקמת. תספר מה גרם לך להקים את הקבוצה הזאת, ומה קורה שם בדיוק.
האמת שהקבוצה הזו נולדה בימי הקורונה, שפתאום היו סגרים, והורים היו באמת במצוקה מאוד גדולה, ואני זוכר שגם אז שאלו אותי, רגע, עכשיו גם לא לתת להם עדיין טלפון, אתה דן גם בגישה הזאת, מה נעשה איתם בבית? ופתאום גם אני שיניתי את עמדתי, אמרתי, תשמעו, קודם כל חשוב הרווחה הרגשית של המשפחה, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו הולכים להרוג אחד את השני, אז כן, בואו, זה לא הזמן עכשיו להתחיל לחנך, או בזמן משבר, אתה עוסק בלשרוד, אתה לא עוסק ב... אתה שם רגע את החינוך בצד. ואז באמת היה איזשהו רפיון אצל אנשי המקצוע, ופתאום גם אני באתי ואמרתי, תשמעו, זה בסדר, אז תחליטו על טאבלט ביתי, על סמארטפון ביתי, ותנו להם לשחק, וזה בסדר. והייתה מצוקה מאוד גדולה של הורים, ואז בכלל הקבוצה הזו נקראה בהתחלה הורות בימי קורונה, והמטרה שכם הייתה לעזור להורים להתמודד בימים האלה של הקורונה. הקורונה, לא יודע, לדעתי כבר מאחורינו, ומכיוון שבאמת לאורך השנים אני יותר ויותר מרגיש שאנחנו כמבוגרים עלולים להפוך להיות רלוונטיים, והורים כבר הופכים להיות רלוונטיים, אז נולד מבחינתי הצורך, היא כבר מונה כמעט 18,000 משתתפים, הקבוצה הזאת, להפוך את זה לקבוצת להיות רלוונטי, שמטרתה זה באמת לעזור להורים להישאר רלוונטיים, גם בלהכיר את גיבורי התרבות, את המשחקים, את האפליקציות של הילדים, גם בלדעת איך לנצר איתם תקשורת, איך לדבר, איך לנהל את המפגש הזה איתם, ובעצם לצעד אותם מכל מה שקורה היום בעולם הילדים והנוער וההורות שלהם. מאפשר להם גם להתייעץ. היום פייסבוק גם מאפשר להתייעץ באנונימיות, שזה פיצ'ר נחמד. זו מטרת הקהילה הזאת.
כן, אז בעצם הורים שמרגישים מבולבלים ולא יודעים איך בדיוק להתמודד עם הילדים שלהם, יכולים להגיע לקבוצה ולבקש עצה ממך.
הורים ואנשי מקצוע, ואני חושב שכל הורה יכול להרוויח. בסוף אנחנו רוצים להישאר מעודכנים ו-up to date, וכל הורה נתקל. מכיוון שאני אומר, באמת הורות היום זה משהו שאתה צריך ללמוד, אז בואו נאפשר לצלנו ללמוד, בואו ניכנס למקומות שאנחנו יכולים ללמוד בהם.
רן בראון, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאורח שלנו רן בראון, תודה ליובל מן, אני אושרית גנל. להתראות בשבוע הבא.